לגבי הפסוק מכל משמר נצור ליבך כי ממנו תוצאות חיים, אמר ביצחק, כל מה שאמרו לך בתורה שמור, שאין אתה יודע באיזה מצווה אתה נוטל חיים. יש מצווה שמתן שכרה בצידה, ויש מצווה שמתן שכרה לעתיד לבוא. ויש לשעבר. עכשיו, מה הקשר לנטילת חיים? יש מצווה שמתן שכרה בצידה, זה מתייחס למתי? להווה לכאורה, נכון? מתן שכרה בצידה עכשיו. יש מצווה שמתן שכרה לעתיד לבוא. מתייחס לעתיד, ויש לשעבר. אז מה משמעות הדבר? זאת אומרת, אז באיזה מהם אני נוטל חיים? כל מצווה אני נוטל לאיזשהו צד של החיים, לא? עכשיו, מדובר פה לכאורה על מצוות עשה. והזריזות במצוות עשה, על פניו, נראה כהתבוננות אנושית טבעית, שקשבים לאדם ואומרים לו, תשמע, תעשה אישי מצווה. יש המון מצוות שאני יכול לעשות עכשיו. אני יכול עכשיו ללמוד תורה, אני יכול עכשיו לגמול חסדים, אני יכול עכשיו לכבד הורים, אני יכול עכשיו לעשות הרבה מאוד אופציות. והמציאות הזאת של המציאות הזאת של מצווה חיובית יכולה לגרום לאדם תחושה, טוב, אז לא עשיתי מצווה, אז מה קרה? לא עשיתי מצווה. זה לא כמו מצוות לא תעשה, שהאדם מבין שאם הוא פועל איזושהי פעולה שהיא איסורית, אז פעולת האיסור שלו זה קלקול ממש. אם לא קיימתי מצווה חיובית, זה לא ממש קלקול, נכון? זה ההתבטאות הפשוטה. זאת אומרת, אדם יכול עכשיו לתת צדקה. הוא לא נותן צדקה. אז הוא לא מרגיש שעכשיו הוא עשה משהו לא בסדר, הוא פשוט לא עשה משהו טוב. הביטוי פה של המדרש בא ואומר, רגע, זה לא בדיוק כך. המדרש מדגיש לנו, שמור, כל מה שאמרו לך בתורה, שמור שאין אתה יודע באיזה מצווה אתה נוטל חיים. מה זה נוטל חיים? לא נטלתי חיים. אני רק לא עשיתי משהו חיובי. אלא האדם, כאשר הוא לא מקיים מצוות עשה, גם כן, אם אדם לא משתדל במצוות עשה, התוצאה היא שהוא נוטל חיים. אז זה נכון שאנחנו כל הזמן בוחרים בין מצוות שונות. לא דומה הנהגת האדם, והזכרנו את זה, הערכנו בשיעור הקודם, לדבר איך אדם בוחר מה לעשות. זה נכון שהאדם יש לו הרבה אופציות איך לפעול. אבל אחרי הכל, אחרי כל ההתלבטויות וההתחבטויות והדברים, הוא מכריע מה לעשות. אבל עצם הרצון לפעול, עצם הרצון לקיים את כל המצוות, לדקדק במצוות, לעשות כל מה שאתה מסוגל לעשות, זה הכרחי. ואם אדם לא פועל באופן הזה, הוא נוטל חיים. לכן תהיה זהיר. מה זה זהיר? נראה בזה שם ההמשך. המדרש נסוד להסביר לנו מה משמעות הביטוי של זהיר. דבר אחר עם כל משמע נצור לבריך, אמר רבי אחא, רמח מצוות עשה בתורה כנגד רמח איברים שבאדם, שכל איבר ואיבר צובח על האדם עשה במצווה, שתחיה בזכותה ותאריך ימים. ושעשה מצוות לא תעשה כמיין ימות החמה, שכל יום משעה שהחמה זורחת עד שהיא שוקעת, צובחת ואומרת לאדם, גוזרני עליך שלא תעבור בי אווירה, ואל תכריע אותי ואת כל העולם לכף חוב. הרי תרייג מצוות. פה כבר הזכרנו פעם קודמת מה העניין שכל איבר ואיבר. באופן פשוט, כל האיברים צועקים על האדם, תשמר, כדי שלא תקלקל, כדי שלא תפגע. מה זה העניין הזה שכל איבר ואיבר אומר, תעשה בי מצווה, ואל תכריע בי עבירה? מה, אנחנו לא גוף אחד? כאשר ירושלמי רוצה לתאר את מצוות לא תיקום ולא תיטור, אז איך הוא מתאר את העניין? הוא בא ואומר, זה דבר שמנוגד לשכל. אם מישהו פגע בי, קשה לי לנהוג איתו כתמול שלשום. אין הכוונה מי שאומר איך תבע שוב, שאז באמת אדם לא צריך לעשות את עצמו אסופה נדרסת, הוא צריך לעמוד על זה שלא יפגעו בו. אבל כשאדם מישהו פגע בו, מה? אדם צריך, אדם ודאי יכול להגיב לצורך, להגיד, שמה, אתה לא בסדר, שנהגת באופן מסוים. אבל לא תיקום בפועל, לא תיתור בלב, כמו שהזכרנו. ודאי שזה דבר שמאוד קשה לעשות אותו. זה מהמצוות והעבירות הקשות, מהאיסורים הקשים. זה טבע האדם. מישהו פוגע בו, הוא מרגיש כלפיו טינה. כאשר הוא לא נותן לי, אני מבקש ממישהו שישאי לי חפץ, הוא לא משאי לי, יום אחרי זה במאור פנים להשאי לו חפץ, אפילו בלי להרגיש את התחושה, הנה, הוא לא נתן, ואני כן נותן לו, דבר כמעט בלתי אפשרי. הרי הטבע בא ואומר, הנה, אני שונה ממנו. הוא לא נתן, ואני כן נותן. זה נורמלי, לכאורה. הירושלמי מביא את הגמרא, הירושלמי מביא את המדרש, את המשל המפורסם, על יד ימין ויד שמאל, משל שיד ימין חתכה את יד שמאל, ויד שמאל עכשיו אם היא תבוא להתנקם ביד ימין, אז זה דבר שהוא נוגד את ההיגיון, את השכל, למה? כי באמת יש פה יד ימין ויד שמאל, וזה שני גופים שונים. אז זה נכון. אז באמת זה הגיוני שיד ימין תתנקם, יד שמאל תתנקם ביד ימין. אבל אם מבינים שמדובר פה על גוף אחד, אז לא שייך פה בכלל, לא שייך פה בכלל מציאות של נקימה ונקטירה. האדם נוקם בעצמו. זה מזוכיזם. זה דבר לא נורמלי. זאת אומרת, מתחלף, כל נקודת המבט מתחלפת כשמתבוננים באופן כזה. זה מושג של ערבות, זה מושג של כלל. שעם ישראל הוא מאוחד, לכן גם כשבן אדם בא ולא משאי לי, וכואב לי כמו שאני לא השאלתי. אז מה שייך עכשיו שאני... כואב לי לא רק בגלל שאני לא קיבלתי, אלא כואב לי בגלל שיש פה מציאות שהאדם לא נתן. ואז כשלי יש אפשרות לתקן את מה שהוא עשה אתמול, לתת בשמחה, מה יותר נפלא מזה? זה האפשרות שלי עכשיו לבוא ולתקן. עוד דבר מעניין, שמדובר פה על עיוור שמכריע אותי ואת כל העולם כולו לכף חובה או לכף זכות. יש פה את הדבר הכי קטן שבעולם. עיוור, הכי מצומצם. לא מדובר אפילו על האדם כאדם, הרי גם האדם ביחס לעולם, גם עיוור ביחס לאדם, זה דבר מאוד מאוד קטן. דבר מזרי, מה זה עיוור ביחס לכל הגוף? ואף על פי כן, העיוור אומר, תעשה בי מצווה שתכריע אותי ואת כל העולם כולו לכף זכות. זאת אומרת, ההבנה שכל דבר, כמו שהזכרנו מקודם, אי אתה יודע איזה מצווה נותנת לך חיים, כל עיוור ועיוור, כל דבר ואדם, כל דבר ודבר שנמצא באדם, יש לו יכולת לחיות עולמות. לזכות אותו ואת כל העולם כולו. זה נקודת אחריות עצומה. ממש מתחננים כל העיוורים וכל אחד ואחד בפני עצמו לקיים מהם מצוות ולא חלילה לעבור בהם עבירות. בכל מצווה יש למתן שכר, כיבוד אב ואם, יש לוח הקן, אריכות ימים. יש שמתן שכרה בנים, כגון שרה שאירחה את האורחים, ושונמית על שקיבלה את אלישע. זאת אומרת, מצוות הכנסת אורחים היא סגולה לבנים, למילוי. אולי מידה כנגד מידה, האדם מטבע הדברים שומר על שלו. קשה לו להכניס אחרים לתוך ביתו. למה? כי הוא שומר על המקום שלו. אומר ריבונו של עולם, אתה שומר על הבדיוק, על המקום שלך, שלא יהיה לך צפוף מדי, שלא תצטרך להכיל עוד פה, אז יכול להיות שלא מגיע לך בנים. ברגע שהאדם פותח את ביתו ונכנסים אורחים, אז מה בעצם אומר האדם? ברוך השם, יש לי עוד שפע של מקום. אני רק רוצה עוד להעניק, אני רק רוצה עוד לתת. מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה עוד, אתה רוצה עוד לפתוח את ביתך, להכניס עוד אנשים, אז בעזרת השם, שתזכה לפרי בטן. זאת אומרת, זה נראה על פניו גם כדבר הגיוני מאוד מבחינת ההיגיון שבדבר. ורואים את זה בשרה, וגם באישה השונמית, עם אלישה. ולמה לא גילה שכר כל המצוות? משל למלך שהכניס פועלים לתוך שדהו, לנוטעו. ולא גילה להם שכר נטיותיו. לערב, כל מי שנטע אילן, אילן אחד, נתן לו זהוב אחד. התחילו הכל תמהים. ומה זה שלא נתן אלא אילן אחד, נוטל זהוב? אחד, אנחנו נתנו הרבה על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, יש פה דבר שבינתיים אנחנו לא מבינים מה זה הדבר הזה. איזה מין משמעות? באמת צודקים הפועלים. הם נטעו הרבה אילנות. הוא נטע רק אילן אחד. הוא קיבל זהוב שלם. הם נטעו הרבה. על פניו צריכים לקבל הרבה יותר. לא, דבר מסתבר. הגיוני. אלא מה הכוונה? הכוונה היא שככל הנראה, אי אפשר לראות את הפעולות שלנו, של האדם, כדבר שכולו פועל על פי מעין ריטואל קבוע, מעין קביעות כזאת, שהכל אותו דבר. יש ערך שונה לפעולות שונות של האדם. זה דבר שקשה לתפוס אותו. אבל לא כל פעולותיו של האדם שוות. בכל מצווה, יש מצוות באדם למקום, יש מצוות באדם לחברו.
הפעולה שבאדם עושה, אותה פעולה שאדם אחר עושה.
לכאורה כן, לכאורה זה נכון. לכאורה, פה באמת, מה שבאים ואומרים, שאתה לא יודע אם מתן שכר של מצוות, הכוונה היא שבאמת כל מצווה יש לה שכר קבוע, או, ואלא מה, אנחנו רק לא יודעים מה השכר של כל מצווה הוא מצווה, או שאנחנו באים ואומרים, לא, זה לא שכל מצווה הוא מצווה, יש לה שכר קבוע. זה פשוט משתנה מאדם לאדם. יש אדם שהשכר שלו הוא ברמה מסוימת, ויש אדם אחר, שעל אותה מצווה עצמה, השכר שלו הוא אחר. מהמשל פה, אי אפשר לדייק. אי אפשר לדייק. לכאורה, אם כן היה אפשר לדייק, זאת אומרת, אם הייתי מנסה בכל זאת להגיע לאיזושהי הבנה, הייתי אומר שזה בא ומסביר לנו, זה לא עניין של עצם המצווה. כי המצווה, כולם שווים. אלא יכול להיות בן אדם שנטע עץ אחד, אבל מגיע לו זהוב, ואנשים אחרים שנטעו הרבה עצים ולא מגיע להם זהוב. זה לא שווה. למה? כי לא דומה פלוני שעושה מצווה, לאלמוני שעושה מצווה. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. וניתן להמשיך ולומר, כשם שדעותיהם שונות, ההתמודדויות של כל אדם ואדם שונות. ויש משלים של בעלי המוסר, שמתארים איזשהו תיאור של אדם, בן של רב גדול, שחונך בתלמודי תורה כל הזמן, היה לו את הנטייה הטבעית ללמוד תורה, להעמיק בתורה, להתמיד בתורה, בטבע ויתו. לא יחסר לו שום דבר, הוא ישב למד, והוא באיזושהי עצלות ביטל תורה, ביטל את הזמן באופן, לא שהוא נשאר יהודי טוב, ירא שמיים, לא עשה איזה משהו חריג, אבל הוא ביטל תורה. והוא על זה מפסיד הרבה מאוד. מפסיד את עולמו לכאורה. מצד שני, אדם שגדל בין ליסטים, נולד בתוך מערת פריצים, והוא כל ימיו הונח ללסתם את הבריות, לעמוד על פרשת דרכים, ונתפס פעם מישהו יהודי, ואנשים יקחו אותו ולקחו את כספו, והוא אמר להם, קחו את כספו, רק אל תהרגו אותו. קנה את עולמו. זה נכון? זה לא דומה. כשאדם יש לו התמודדות, אז התמודדות של האדם מצד אחד היא קושי גדול מאוד. מצד שני, כשאדם הוא נוצר באופן כזה שיש לו הרבה התמודדויות, אז יש לו גם הרבה יכולת להגיע למדרגות גבוהות. ככל שההתמודדות של האדם היא ברמה יותר גבוהה, גם השכר שלו הוא ברמה יותר גבוהה. זה טבעי, זה כבר נראה מוצדק. יש שני ילדים בכיתה, כן.
אם אדם איפה שהוא מתמודד, אז לא מקבל שכר, מה שכר
נכון, זה מה שאנחנו אומרים.
כן, אז מה, למה באמת העניין, לא מבין למה באמת העניין שנשאף להיות בנקודה גבוהה?
אז זה שתי בחינות שונות, אני עוד רגע אגיע לזה, אתה צודק בשאלה. יש נקודה אחת שקשורה לשכר ועונש, תוצאות חיים. יש דבר שקשור למעלה. גם אותו ליסטים, הוא נשאר ליסטים. עשה את שלו, עשה את יהודו, אבל הוא נשאר ליסטים. הבן שאתה תמיד חכם, נשאר תמיד חכם. זה מדרגה אחרת של עולם הבא. זאת אומרת, זה סקאלה אחרת, זה מקום אחר. כמו שגם גוי יכול לשמור שבע מצוות מנוח. ולהיות גוי מאוד מאוד טוב. אז מה, זה הפך להיות יהודי? לא, הוא לא הפך להיות יהודי. אין חשש כזה. מה? יכול להיות, אבל העולם מראש, העולם זה עולם אחר. הוא קנה את עולמו במדרגה אחת, והוא קנה את עולמו במדרגה אחרת. ועדיין, מבחינת המקום שבו האדם מונח, זה הגן עדן. כמו ש... איך סופר על הסוסים של הבעל שם טוב, שהרי היה להם תמיד קפיצת הדרך גדולה. במוצאי שבתות, הבעל שם טוב היה לוקח את בעל הגולה שלו, יחד עם החסידים, ועולים על הסוסים, בדרך כלל הולכים לאיזה, מוצאים איזה כפרי ככה שהיה, היו לומדים ממנו איזה מסר חשוב מאוד. וכך היו עולים על הסוסים, ופתאום, מרחק של מאות קילומטרים, היו גומעים הסוסים בדקות ספורות, מה שקרוי קפיצת הדרך. פעם אחת, הגיעו הסוסים לאיזה, לאותו פונדק, הבעל שם טוב עם החסידים הולכים ללמוד את הלימודים שלהם, את ההתבודדויות שלהם, את הלימודים ה... של המוסר שהם לומדים. והסוס אחד אומר לסוס השני, אתה שמת לב מה הולך פה? אנחנו ממש קפצנו. אנחנו ממש כמו בני אדם. ממש בני אדם. אומר לסוס השני, זה בני אדם? אתה ראית פעם בן אדם שהוא מצליח לקפוץ ככה, קפיצת הדרך כזאת? אנחנו הרבה יותר מבני אדם. אנחנו בחינה של מלאכים. אומר השני, לא סתם מלאכים. מלאכים כאלה ש... שבזמנים מיוחדים יכולים באמת ככה, בהתעוררות כזאת פנימית, להגיע ממקום למקום, וככה יפליגו בשפחיהם, והמשיכו לאכול את האבוס. סיפור חסידי מפורסם. זאת אומרת, גם הסוסים שהבעל שם טוב הם עדיין סוסים. אז זה קשור למעלה. יש מושג שאדם עושה מה שהוא צריך לעשות, ויש מושג של מעלה. אדם יכול להיות בעל מעלה. וזה גם קשור לאותו עניין, שאיפה האדם נמצא. יש אנשים שבטבע... בטבע ויתם הם אנשים בעל מעלה. ואם אומרים, טוב, אנחנו רוצים להיות פחותים, אז עוד פעם, זה כבר לא רק מעלה, זה כבר חיסרון. ואם אדם נמצא במעלה, אז ודאי שזה מעלה ברמה אחרת. בכל אופן, לגבי מה שדיברנו מקודם, יכול להיות שזה ביוק העניין. שאומר המדרש, זה נכון שאותו אדם נטע רק אילן אחד, והם נטעו הרבה אילנות. אבל אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים, לא בגלל... שיש איזשהו תעריף קבוע, ואנחנו רק לא יודעים אותו. אנחנו לא יודעים בגלל שאנחנו לא יודעים מה המקום של האדם. וכשהאדם בוחן את הדברים ושומר מכל משמר כי מהם תוצאות חיים, אז האדם מצליח להתרומם. האדם מצליח להתרומם. מה שכר שילוח הקרן כך? מצווה שיש בה חסרון כיס. בחיית נפשות, הלכת כמה וכמה. שילוח כן, זו המצווה, אומרים שהיא הקלה שבקלות. קלה ביותר. למה? קודם כל אין בה חסרון כיס. ההפך, אפילו לא צריך ללכת בכוונה לחפש ציפור. אם אתה הולך בכוונה, יכול להיות שיש בזה בעיה. כתוב אשר קרחה, נכון? צריך להיות דרך מקרה. ואין מקרה, מקרה אין בו חסרון כיס. גם הולך בדרך, והנה, אופס, ציפור. עכשיו, לא רק שאין בו חסרון כיס, הדיין מלכורה מקבל את הגוזלים. מה הוא צריך לעשות? צריך לעשות פססט ליונה, עפה ולקח את הגוזלים. נו, מה יותר קל מזה? ואדם יכול לחשוב לעצמו, אם שילוח הקן זה שכר כזה גדול, מצווה שיש בו חסרון כיס וחיית נפשות אחת כמה וכמה. ולפיכך לא פירש שכתוב שכר רוצה מצוות, שיהיו עושים אותה מעצמם להרבות להם שכר. מה הדגש? שיהיו עושים אותם מעצמם. כמו שהזכרנו מקודם, לא מספיק רק הציווי המוכרח שהקדוש ברוך הוא מצווה, שזה באופן כללי על קיום מצוות, אבל מה לעשות, במה לבחור, היו עושים כדי שיהיו עושים מעצמם. זה בחינה נפלאה מאוד. קשור גם לפרשת השבוע שעברנו בעלותך, שבח לארון שלא שינה, יבי המנורה, שמצד אחד הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, והוא מצווה ועושה. מצד שני, אהרון עושה את זה מתוך התעוררות פנימית, החיבור של הציווי האלוקי מצד אחד, וההסכמה של האדם מהצד השני, הרצון של האדם לפעול, זה התיקון השלם, זה המצב המתוקן השלם. שכך תענינו אל תהיו כאבנים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא עבו כאבנים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. זה המגמה. המשך המדרש ואומר, דבר אחר מכל משמר נצור ליבך, שלא תברח מדברי תורה. למה? כי ממנו תוצאות חיים. ביטוי גם כן, ביטוי מעניין, לא תברח מדברי תורה. מה הכוונה לא תברח מדברי תורה? כי התורה יש בה עוצמה גדולה מאוד. זה לא דבר שאפשר להתעלם או אפשר לעבור על ידו. תורה, בשביל להיות מקושר לתורה, צריך הרבה מאמץ. אבל בשביל להתנתק מהתורה, זה גם איזשהו מציאות שהתנתקות מהחיים. זה לברוח. אני רוצה להסביר מה העניין פה של הבריחה. הבריחה זה כשאדם נמצא במקום והוא בורח ממנו. זאת אומרת, באופן פשוט, הייתי יכול להגיד הפוך. מה זאת אומרת? אני צריך לברוח מהתורה? אני פשוט צריך ללכת לבית מדרש. מה אני צריך לברוח? ממתי התורה רודפת אחרינו? מבחינה של דוד המלך, חישבתי דרכי ושוב לידותיך, שאני מתלבט לאיפה ללכת, ברגליים נוסעות אותי לבית מדרש. אבל מה זה העניין הזה של הבריחה? אני חושב שהכוונה היא כזאת, אני חושב שהדברים נפלאים. הבריחה מבטאת את הקשר של האדם עם התורה. זה המקום של האדם התורה. זה לא שיש תורה שנמצאת שם, ואני יכול או ללכת אל התורה, או לא ללכת אל התורה. התורה נמצאת איפה שאני נמצא. אני נמצא פה, התורה נמצאת איתי. התורה נמצאת איתי? אז כאשר אני עוזב את התורה, מה בעצם אני עושה? אני בורח מהתורה. זה לא שאני לא הולך אל התורה, אלא אני בורח מהתורה. כי זה החיים. כשהאדם לא נדבק בתורה, אלא הולך לכיוונים אחרים, הוא מתנתק מחייו. הוא מתנתק מעצם החיים. זה הפסוק, מכל משמר נצור דיברך, כי ממנו תוצאות חיים. לכן כשאדם מנתק עצמו מהתורה, הוא עכשיו בורח. בורח. חידוש. אבל פשוט זה פשט המדרש. למדך דברי תורה יוצאים חיים לעולם. ממשיך המדרש ואומר, עשה ממך יקשות פה, לשון הרע, שקשה כשפיכות דמים. מה קשור פה העניין של לשון הרע? מה הקשר? דיברנו עד עכשיו, מכל משמר נצור ליבך, שאדם צריך להקפיד בכל מצווה, כי ההשתדלות של האדם בכל מצווה היא נותנת לו חיים, שהתורה היא מקושרת אליו, שהוא לא יברח מהתורה. מה זה קשור ללשון הרע? פתאום הגיע העניין הזה של הלשון הרע, והדבר לא ברור לכאורה. ממשיך המדרש ואומר, ולזות שפתיים הרחק ממך, שלא תדבר, לא תדבר עם חברך אחד בפה ואחד בלב. עיניך לנוכח יביטו בשעה שאתה עומד בתפילה, שתכוון לבך ועיניך לאביך שבשמיים. ואם עשית כן, ואף אפיך ישירו נגדך. לפי אני יודעתי, המדרש פה נפלא מאוד. והדברים הם קצת מתקשרים. יש פה את העניין שכל איבר ואיבר בא ואומר, תעשה בי מצווה ואל תעשה בי עבירה. לאחר מכן יש העניין של לשון הרע. ולאחר מכן, העניין של לדבר, לא לדבר אחד בפה ואחד בלב. יכול להיות שהדברים קשורים, למדרש שוחר טוב תהילים. מדרש מפורסם מאוד, כועס חכמנו מפורש. אומר כך המדרש, ננסה רגע להתבונן בו. מעשה היה במלך פרס שנטה למות. אמרו לרופאים, אין לך רפואה, אז שיביאו לך חלב לוויה. ונעשה לך תרופה, נעשה לך רפואה. נה אחד מהם ואמר לו, אם רצונך, אלך אני ותן לך, אלך אני, ותן לי 10 עיזים. אמר לעבדה ונתנו לו. הלך לגוב הריות, והייתה שם לוויה אחת מינקת, גוריה. יום ראשון עמד מרחוק והשליך לה אחת ואחלה. יום שני התקרב לה מעט והשליך לה אחרת, וכן בכל יום ויום, עד שהיה משחק עמה, ולקח מחלבה והלך לו. באמת, פיקחות גדולה מאוד. וכשהיה בחצי הדרך ישן, וראה חלום, שיהיו כל עבריו מארסים זה עם זה. פה כבר, יש דבר לא ברור, מה זה מארסים זה עם זה? כל עבריו מדברים זה עם זה, נכון? מה זה מארסים? אמרו הרגליים, אין בכל העברים כמונו, שאם לא היינו אנו הולכים, לא היה יכול להביא מן החלב. אם אנחנו לא היינו הולכים אל הלוויה, לא הייתה אפשרות לאותו אדם להביא מן החלב. אנו ידיים, אין כמותנו, שאם לא היינו אנו, שחלבנו, לא היה עושה דבר. זאת אומרת, אנחנו הדומיננטים. העיניים אמרו, אנו למעלה מן הכל, שאם לא היינו מראים לו את הדרך, לא היה נעשה. הנעלה ואמר, אני למעלה מן הכל, שאם לא נתתי לו העצה, לא היו כלום. באמת הרעיון היה מבריק. טענות טובות. טענות טובות, נכון? אין לי איזה הכרעה ברורה. ענה הלשון ואמר להם, אם לא הייתי אני, מה הייתם עושים? עכשיו, זה מעניין. מה זאת אומרת, אם לא הייתי אני, מה הייתם עושים? איפה היה פה הלשון בכל הסיפור הזה? שמענו, זאת אומרת, מישהו יכול להסביר לי מה... זאת אומרת, הייתי יכול אולי להסביר על דרך הפשט, שהלשון אמרה למלך, תרצה אני אביא. נכון? אבל זה באמת לא דבר כל כך משמעותי. זאת אומרת, היה יכול לכתוב אולי. היה עוד אפשרות. ענו לו כל העברים ואמרו לו, לא ירת להידמות אלינו, ואת סגורה ונתונה במקום חושך ואפלה? לא מבין. איזה מין טיעון זה? מה זה קשור? אני סייעתי או לא סייעתי? אם סייעתי, טוב מאוד, לא סייעתי, אז אתם תוסקים, אתם תטענו טענה עניינית. יש לכם הרי טענה עניינית, לא? ועוד, שאין בך עצם, כשאר כל האיברים. זאת אומרת, יש פה סוג של טיעון שהוא לא מן העניין, נכון? טענו חיטין, והודה לו בסעורים. באה לשון ואמרה, מה הייתם עושים בלעדיי? אבל היא לא אמרה מה היא כן הייתה עושה. מה הייתם עושים בלעדיי? והם כולם, מה הם עשו? התנפלו עליה. התנפלו עליה באיזה רמה? ברמה של מה את בעסק בכלל. ענה להם הלשון ואמר, היום תאמרו שאני מלך ושליט עליכם. זה מעניין, מי בדרך כלל אומר? הלשון. מי עכשיו יגיד? הם יגידו, נכון? כל האיברים. בדרך כלל הלשון היא זו שאומרת, ופה מי שעתיד להגיד, זה האיברים עתידים להגיד. שמע איש את הדברים האלה ונפחד והקיט משנתו, והלכו לדרכו. זאת אומרת, בסך הכל מה היה פה? היה פה חלום. הגיע לדרכו, והגיע במקום, ונכנס אצל המלך, ואמר לו, הלך חלב כלבייה. מיד קצף המלך וציווה לתלותו. וכשהיה הולך להיצלב, היו כל האיברים בוכים. אמר להם הלשון, הלא אמרתי שאין בכם ממש. אם אני מציל אתכם, תודו לי שאני מלך עליכם. אמרו לו, הן, יש ברירה. מיד אמר הלשון, ישיבוני אצל המלך וישיבו. אמר לו, למה ציווית לתלותי? זו תורה וזו שכרה? זה השכר שלי עבור כל מה שפעלתי. אמר לו, הבאת חלב כלבייה לקרב מיטתי, ואת חלב כלב בשביל לקרב את המוות שלי. אמר לו, מה אכפת לך? ויהיה לך רפואה ממנו. תנסה, מה אכפת? חמש לך להפסיד. אתה כבר חולה מאוד, תנסה. ועוד, גם כן, כלבייה קוראים אותה כלבייה. גם הלבייה קוראים אותה כלבייה. דרך אגב, אני שומע פה את הלב מאוד מאוד, נכון? הלב פה גם כן, הוא... יש פה עובד קשה. מה? הוא מתחיל קודם כל ואומר לו, תנסה. אחרי שהוא מרקח אותו, אז הוא ממשיך לטענה השנייה. מה הטענה השנייה? שלפעמים קוראים גם לכלבייה לוויה. זאת אומרת, אתה אומר, אין לך מה להפסיד בעצם. נכון, זה לא שאני בסדר. כי אם הוא בא ואומר, קוראים לוויה כלבייה, הוא אומר, אתה תחמן, ישר הוא לא היה פותח את אוזנו בכלל. אבל כשהוא בא ואומר לו, תשמע, אין לך מה להפסיד רגע. באמת, אולי באמת אין לי מה להפסיד. ואז הוא בא וטוען טענה, זה לא סתם שאתה מנסה, אתה מנסה עם איזשהו היגיון. לקחו ממנו וניסו ונמצא חלב לוויה. אמרו לו העברים, עכשיו אנו מודיעים לך שאתה אמרת האמת. הוי אומר, מוות וחיים ביד הלשון. אני חושב שהמשל פה, המדרש פה הוא נפלא. בואו ננסה רגע אחד לנסות להתבונן. כמו שהזכרנו, היו כל איבריו מארסים זה עם זה. מה זאת אומרת מארסים זה עם זה? כשיש דיבורים של הבל, זה התחיל מדיון בעצם ענייני. אבל יש איזו משמעות לדיון הזה. כשהדיון הוא דיון, אני יותר ממך, והוא יותר ממני, וזה אומר, אני יותר מכם, והוא בכלל אומר, ואבא שלי וסבתא שלו, וכו' וכו' וכו'. מתחיל דיון, הדיון הסתמי הזה, הוא לא סתם דיון. מה הוא? הרס. היו מהרסים זה עם זה. זה כבר בפתיחה. כל איבר ואיבר בא ואומר את הפן המיוחד שלו. הרגליים הולכות, הידיים חולבות, העיניים רואות, הלב נותן את העיצה. ענה לשון ואמר להם, אם לא הייתי אני, מה הייתם עושים? הוא אפילו לא אמר שהוא ראש עליהם, אלא הוא רק השתתף בדיון. אני גם חלק. הדיון הזה, שהיה דיון על פניו ענייני, הופך להיות בשלב הזה איזה דיון? אישי. נגמר הדיון העקרוני, נגמר ההתבוננות הרציונלית, ופה מתחיל להיות טעוני מחץ שאינם ממין העניין כלל. ענו לו כל האיברים ואמרו לו, לא ירדת לדמות אלינו, ואת סגורה ונתונה במקום חושך ואפלה. אז מה? אז מה? בגלל זה אני כבר לא יכולה לדבר? אין לי כבר פתחון פה? מה? באמצע. חוץ, זה... הלב, גם את הפעולות של הורים כלפי חוץ, הלשון לכאורה היא גם מדברת בפנים. היא לא מדברת בחוץ. כל הזמן בחוץ. מה?
השפעות שלו.
השפעות כן, אבל באופן פשוט הדיבור זה אוויר, זה חסר משמעות בעצם. הלב, הפעולות, זה מה שמניע את הרגליים, את הידיים וכו'. אין בך עצם. אז מה? מה זה קשור לעצם? זאת אומרת, הדיון הפך להיות מדיון ענייני, שהיינו יכולים לסבול אותו, לדיון אישי. כיוון שכן, התגובה של הלשון היא תגובה חריפה מאוד. אני חושב שזה מסביר כאשר הדיקור הופך להיות אישי, את בכלל לא בעסק, אז נהיה פה ערס. זה המחלוקת. זה קמצא ובר קמצא. ברגע שהוויכוח הפך להיות ויכוח מסתום וגם שם איזושהי סיבה, הפך להיות עניין אישי, אז פה כבר כוח ערס הופך להיות כוח ערס הרבה יותר גדול. וגם זה דבר שהוא מאוד מעניין. זה מתחיל בעצם מדיבור. מתחיל ממני הרהור לב, חלום. אבל כאשר אדם מתחיל להרהר הרהורים, של פלגנות, של מה יותר, של מה שווה יותר, של מי שווה יותר. התוצאה של איפה זה מגיע, הוא מתעורר, והנה חיינו שרים שהיינו קטנים. פעם איש אחד חלם ש... הוא לא זוכר מה הוא חלם, והתעורר בבוקר בגלל שזה אמת. נכון? יש משהו כזה, אני לא... יש מצויות כאלה שאדם חולם, חולם, חולם חלום, ואדם, אני חושב, אני זוכר, אדם חלם חלום שבבוקר הוא מת, שבלילה הוא מת, ובבוקר הוא קם בגלל שזו אמת. מעין פרדוקס. אבל לפעמים כשאדם חולם, חולם חלום, אז גם החלום, גם הפלגנות הזאת, יש בצד שיום אחרי זה היא כבר מציאות. זה גם הדיבור. אדם חושב שהוא מדבר, הוא לא עושה כלום. מה עשיתי כשדיברתי? דיברתי. הביגרת, כמו שאומרים. דיבר. קצת אוויר. פתאום הוא קם בבוקר ומה הוא מגלה? שמה קורה מהדיבור הזה? אופס. עולמות נחרבים. זה לא סתם דיבור. זאת אומרת, הוא חלם, אבל בבוקר הוא קם והוא מגיע למלך ומה הוא אומר? חלב כלבייה. עכשיו אני שואל את השאלה אולי הכי חזקה. בעצם הלשון באמת היא לא כל כך משמעותית. היה לה יכולת להרוס, אבל היא המרכז.
גם הרגליים
אבל אני חושב שההבדל הוא שהלשון היא יותר עצמאית. זאת אומרת, בשביל שמישהו ייבט במלך, הוא צריך גם את הלב וגם את המוח. בשביל לדבר, לא צריך לא את המוח ולא את הלב. אדם מדבר. זה ההבדל. הדיבור... כן, בשביל דיבורים של טעם, של נקודה פנימית, אבל דיבור סתם, הקשקשת, לא צריך בשביל זה, זה לב מיוחד. אפשר לקשקש בלי שום בעיה. אה? מה אתה אומר איתן? כן, יוצא. יוצא. אין בעצם. זה הולך בקלות. אין מגבלות, זה לא קשה. אז מה באמת הנקודה? מה שנקרא, הלשון הראתה להם מה זה. הראתה להם מה זה. הראתה להם פה מי באמת בעל הבית. אני יכולה להרוג אתכם. עכשיו באמת... מסקנת המדרש, הלשון הכי חשובה. כך משמע המדרש, לא? למה הכי חשובה? למה הכי חשובה? אלא הלשון, כוח הדיבור, מבטא את הרצון הפנימי של האדם. כשאדם, הדיבור שלו, הוצאת המילים, הנפש חיה רוח ממללה של האדם, היא מבטא את הרצון הפנימי. כשאדם מדבר דיבורים טובים, זה מבטא את הרצון הפנימי החיובי שלו. כשאדם מדבר חלילה דיבורים שליליים, זה מבטא את הצדדים השליליים שלו. כל איבר ואיבר רוצה לעבוד את ריבונו של עולם. כי כמו שאמרנו, כל איבר ואיבר יכול להביא את האדם או לחיי העולם הזה, לחיי העולם הבא, או חלילה לאבד את עולמו. כל איבר ואיבר. אבל מה הדבר שמבטא את המגמה, את השלמות הפנימית של האדם? זה הרצון. הרצון שבא לידי ביטוי בראש ובראשונה בדיבור. ברוח ממללה. לכן, כל האיברים רוצים לעבוד את ריבונו של עולם. והאיברים, יש בהם גם כוחות מנוגדים. לפעמים יש איבר אחד שרוצה מאוד מאוד לפעול, ואיבר שני שמאוד רוצה לישון. זה יש מצבים, אדם מתמודד גם בתוך גופו עם התמודדויות.
מה, איזה הפשט של הוויכוח שלנו בהתחלה? זאת אומרת שכל אחד מנסה
להדגיש
כיצד הוא עוזר בדרך,
בעל
לשון אומרת, אני המהות.
נכון, מקבל.
כל אחד יכול לעזור פה, יכול לעזור.
זה לא רק פרט, מה הייתם עושים בלעדי פירושו של דבר, מה הייתם עושים בלי המגמה הכללית? מקבל, נכון.
כולכם מנסים להביא אל, אני המגמה.
מקבל, נכון, זה המגמה. מגמת הדברים זה הדיבור של האדם. זה הכוח הזה. אני חושב שעכשיו הדברים הם נפלאים מאוד. מה כל מדרש בא ומדגיש לנו. דיברנו על העניין שהאדם יעשה את הדברים מתוך מה? מתוך תוכיותו. מתוך המגמה שלו, מתוך הרצון הפנימי שלו, נכון? לכן תעשה את המצוות לא כעבדים המשמשים את הרב, אתה תקבל פרס. תעשה את הדבר מכוח הרצון הפנימי שלך. אל תברח מהתורה, תדע שזה, שהיא עצמה החיים שלך. תעשה את הדברים, משלים הרבה כשהדבר יהיה מחובר לאדם ויהיה קשור אליו באופן פנימי מאוד. נכון? זה כל המדרש. איפה זה בא לידי ביטוי? כמו שראינו במדרש? בלשון, לא לדבר בשון הרע. לקחת את הדיבור, לאחד את הכל. לרצון של הכל, כן.
אני רוצה להמשיך. הטענה של הדברים כלפי הלשון היא שאין לה עצם במקום חשוך. זה בדיוק האמירה בעצם כלפי הרצון. הרצון אף הפי שהוא יכול להיות גדול, הוא לא יוצא לפועל. מי אם לא אנחנו אלה שמוצאים אותו לפועל? לכן אין לך אמירה בינינו.
לא, אבל הלשון כן יכולה להוציא את הדברים לפועל גם באופן גדול.
זה שאומרת שבסוף תראו שבאמת הכל תלוי בי.
כן, זאת אומרת, הלשון היא כוח מניע פנימי יותר, היכולת להוציא את הדברים כלפי חוץ. זה אני שומע, אני רק אומר שנראה באופן פשוט שזה פשט המדרש. שהמדרש בא ומדגיש לנו את מגמת הדברים. את המגמה של הדברים. ולכן, אל תדבר אחד בפה אחד בלב. תהיה את הכל כולך מכוון לנקודת האמת. לא אחד בפה ואחד בלב. עיניך לנוכח יביטו בשעה שאתה עומד בתפילה, שתכוון לבך, ועיניך יביטו שבשמיים. אל תעמוד בעצם מקום אחד ותהיה מקום אחר. תכוון את הדברים. ואם עשית כן, והפך הישיר הוא נגדך. זה בעצם סיום הפרק, שבא לבטא את המגמה שלנו בעבודת השם, שכל מגמה שלנו צריכים להיות זריזות בעבודת השם, רצון גדול, רצון פנימי גדול, מתוך בחירה אמיתית שלנו. ואז, והפך הישיר הוא נגדך, יהיה ברכה גדולה, והקדוש ברוך הוא רק יביא לנו ישועות ונחמות.